טוב, אנחנו מתחילים את סוגיית קטנים וחינוך, והמשנה היא בדף פ"ב עמוד א', אבל לפני כן אולי אני אתן איזושהי הקדמה קצרה כדי לראות את המסגרת של הדיון. יש, הנתון היסודי הוא שיש בהלכה פטור גורף לקטנים. זאת אומרת, קטן, מי שלא הביא שתי שערות, כלומר, גיל 13, חזקה, פטור מן המצוות. וגם עבירותיו הן לא עבירות, יש לזה גם היבטים משפטיים, שהוא לא, אין לו קשירות משפטית, המעשים שלו לא יכולים להכיל חלות משפטית, לא יכול להיות שליח, לא יכול לשלוח שליח, וכדומה. זה הנתון הבסיסי. אבל את הנתון הזה, אני רוצה טיפה לסייג, כי יש בכמה מקומות בש"ס רואים, שתנים הם כן בני מעבר עבירות. איפה אנחנו רואים את זה? למשל, הגמרא בסנהדרין, דף נ"ט נדמה לי, הגמרא בסוגיה של תקלה וקלון. הגמרא שם מדברת על מי שרווה בהמה, אז הורגים את הבהמה. למה? מעבר למה שעושים לו. הורגים את הבהמה. למה הורגים את הבהמה? יש שתי דעות בגמרא, או משום תקלה, או משום קלון. אז התקלה, רש"י אומר, תקלה, מכשול עוון. זאת אומרת, נעברה עבירה על ידה, ולכן הורגים אותה. בהמשך, הגמרא מביאה שהורגים גם בהמה שנרבעה על ידי קטן. ולמנדה אמר שזה משום תקלה, אז נראה, ככה רואים בגמרא שם, שגם קטן שרבה בהמה, זאת נקראת עבירה, זאת תקלה. ולכן הורגים את הבהמה. מילא, בגלל הקלון, קלון חוששים גם לקטן. כמו מי שמבייש קטן, או מי שפוגע בקטן, אז קטן הוא יכול להיפגע. זה שהוא קטן, זה לא אומר שפגיעה בו היא מותרת. אז לכן הדעה שזה משום קלון, אפשר להבין אותה על קטן, אבל הדעה שזה משום תקלה, זה קשה. אז כמה אחרונים מהירים כאן, שבאמת רואים בסוגיה, שעבירה של קטן היא עבירה. עובדה שהורגים את הבהמה, כי נעברה עבירה על ידה, גם בקטנה וגם בקטן. זה מצד אחד.
מה, לא הבנתי את הטעם שזה משום תקלה, אז מה אם זה תקלה?
אם נעברה עבירה על ידה, הורגים אותה.
למה?
איך הגמרא מניחה? לא זוכר כרגע אם מביאים איזה מקור, או אולי ביארת מקרבך, או לא יודע בדיוק, לא זוכר.
לא, אני, אוקיי, כי אם הפירוש הוא משום מה זכור לי, אני כנראה טועה, אבל משום מה זכור לי שמשום תקלה זה הכוונה, חשש שמישהו יעבור איתה עבירה.
לא.
כי אם
כן זה שייך בקטן. תקלה הכוונה שנעברה עבירה.
אבל זה לא תשובה, זה, אוקיי, זה פשוט לשים סימן קריאה במקום סימן שאלה. זה בדיוק השאלה, למה דבר שנעברה איתו עבירה, הורגים אותו. ואתה לא יכול לענות.
לא התכוונתי לענות תשובה. אמרתי שאני לא יודע את התשובה. הגמרא שם לומדת שמי שנעברה עבירה על ידו, אז אם הבהמה נעברה עבירה על ידה, אז הורגים אותה. רק אמרת לא, אבל יכול להיות שזה חשש עתידי, אז הוא אומר לא, בגמרא שם רואים לא כך. זה עבירה על
העבר. אז מה הסיבה שכן הורגים? לא, אבל זה נפקא מינה, כי אתה שואל לגבי קטן. יכול להיות שאם נשמע את הטעם האמיתי, למה הורגים במה שנעברה איתה עבירה, נראה שזה שייך גם בקטן.
שנעשתה שם עבירה.
לא, ודאי שיש פה איזושהי בחינה של עבירה גם אם זה קטן, זה רק לא מלא, זה ברור.
נעברה עבירה על ידה, לא יודע מה זה בחינה. לא יודע, קיצור, אם יש איזשהו הסבר אחר, אדרבה, אני אשמח לשמוע. ההנחה הפשוטה שם בגמרא שנעברה עבירה, וכך כותבים כמה וכמה אחרונים, כן, הכל בשיעורים, כמה וכמה, אין יצחק וחלקת
רואה. מה, זה מין כלל כזה בכל המקומות שדבר שעשיתי איתו עבירה צריכים לחסל
אותו? לא דבר, בהמה שנעברה עבירה על ידה, הורגים אותה.
בהמה שחרשתי את הקהילה, אם צריכים להרוג אותה?
אמרתי, הבהמה שנעברה עבירה על ידה, שהעבירה לאו דווקא עבירה של חילול שבת. לא שמענו שמי שעובר על שביתת בהמתו צריך להרוג את הבהמה. נכון. עבירה, הכוונה, עבירת הריות. זאת עבירה של יחסים של רביעה, אוקיי? הורגים אותה, לא זוכר כרגע, צריך להיות שם בגמרא מה המקור לזה ומה זה מבוסס, אבל זאת ההנחה בגמרא שם. אז האחרונים מדייקים משם שרביעה על ידי קטן היא מעשה עבירה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, יש גמרא ביבמות בדף למד ג', הגמרא דנה שם בסוגיית אין איסור חל על איסור. אז הגמרא אומרת שם, כן, יש הרי לכלל של אין איסור חל על איסור, יש כמה הסתייגויות, דיברתי עליו קצת כשדיברנו על שבועה, על חצי שיעור. יש כמה הסתייגויות לכלל הזה, או כולל, או מוסיף, או בת אחת. אוקיי? אז בת אחת הכוונה שהאיסור השני צץ בדיוק יחד עם האיסור הראשון. באים יחד. זה לא שהיה איסור אחד, ואז הוא רוצה לחול עליו איסור נוסף. אז גם אז שני האיסורים חלים. איך זה עובד? מה הסיטואציה? אז הגמרא שם מביאה דוגמה, קטן שנכנס למקדש, אולי תמי אפילו, לא זוכר, והוא עבד שם, אוקיי? והוא הביא שתי שערות באמצע, בשבת, בסדר? הוא הביא שתי שערות בשבת, אז הגמרא אומרת, ברגע שהוא הביא שתי שערות, כל העבירות שהוא עשה בתור קטן, חלות עליו כרגע. ברגע הזה הוא עשה את כל העבירות בבת אחת. ולכן העבירות חלו, אין פה את הכלל של אין איסור חל על איסור. שוב פעם, אני אומר את זה כרגע מהזיכרון, אבל אפשר לבדוק אותי ביבמות למד גיבל. אז הגמרא שמה אומרת שברגע זה בבת אחת, השני איסורים חלים. אז שואלים כל אותם אחרונים שהזכרתי קודם, יש עוד, אני הזכרתי שלושה, אבל יש יותר, שזה סותר את הגמרא של סנהדרין, של תקלה וקלון. כי שם רואים ביבמות שאיסורים לא חלים על הקטן עד שהוא לא הביא שתי שערות, קטן הוא לא בר עבירת עבירה. בניגוד למה שרואים בסוגיה בסנהדרין, שגם מעשה עבירה של קטן הוא עבירה. אבל עוד פעם, ברור שהקטן לא נענש, כן? זה ברור, לא זה הדיון. השאלה אם הפעולה שלו היא עבירה, אוקיי? אגב, נדמה לי שהפרי מגדים בפתיחה אומר שבאמת הפטור של קטנים הוא רק פטור מעונש. אבל הם למעשה חייבים במצוות ובאיסורים. מאוד קשה להגיד את זה לדעתי. למשל, לגבי הוצאת ידי חובה וברכה, סוגיה בברכות, כן? האם קטן יכול להוציא גדול שחייב, שלא אכל כדי שביעה, אז הוא חייב בקטע מזון מדרבנן, והקטן גם הוא דרבנן, האם הוא יכול להוציא אותו ידי חובה או לא? זאת אומרת, רואים שהדיון הוא על עצם החיוב, ולא רק על העונש. אבל כך אומר הפרי מגדים, לא משנה כרגע. באופן הזה סתירה, כל האחרונים האלה שואלים סתירה, בין הסוגיה ביבמות לבין הסוגיה בסנהדרין. כן? שאלה אם מעשה של קטן הוא עבירה או לא, ממתי קטן מתחייב בעבירות. אז כולם עונים בסגנונות די דומים, לא בדיוק אותו דבר, אבל פחות או יותר באותו כיוון. מה שהם בעצם אומרים, זה שיש הבדל בין סוגי העבירות. יש עבירות שיסודן בסברה. ואם יסודן בסברה, אז מי שמחויב בהם, זה גם קטן. למה? או אני נסח את זה אחרי לא. יסודן בסברה זה אני אומר. מה שהם אומרים, זה, הם מביאים את הגמרא, אגב, הגמרא באותו מקום כמעט בסנהדרין, הגמרא מביאה שם ליקה מידעם שלבן נוח אסור ולישראל מותר. אין שום דבר שלבן נוח הוא אסור ולישראל מותר. מה הרעיון מאחורי זה? שכמובן בכל יהודי יש גוי קטן. כן? אתם מכירים את הבדיחה המפורסמת, כן? ששמעתם פעם על גוי שאומרים עליו זה גוי גמור. כשאומרים על מישהו שגוי גמור, ברור שהוא יהודי. אף פעם לא אומרים על גוי שהוא גוי גמור. אז כשאומרים על יהודי שהוא גוי גמור, מה מתכוונים? הרי כל יהודי הוא גם גוי. הוא גוי קטן, פלוס קומה נוספת של יהודי. כשאומרים שהוא גוי גמור, מתכוונים לומר שאין לו את הקומה הנוספת. נשארה לו רק הקומה, יש בו רק את הקומה היסודית. הוא סתם גוי. זה הכוונה גוי גמור. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו, הנקודה היא שלכן לא יכול להיות משהו שבנוח חייב בו, בישראל פטור, או שבנוח אסור ולישראל מותר. למה? כי הישראל יהיה אסור בזה מדין הבנוח שבו. אוקיי? זאת אומרת, הוא בעצם גם בנוח פלוס תוספת של יהודי. אגב, זה מתקשר קצת למה שדיברנו בשיעור הקודם על הכבי, כי בעצם מה שזה אומר זה שליהודי יש שני דינים, הוא גם גוי וגם, כמו חצי השפחה, חצי הבת חורין. הוא גוי ויהודי, או הוא אדם נקרא לזה ויהודי, אוקיי? ולכן כל חיובי בני האדם חלים כמובן גם עליו. חוץ מזה חלים עליו גם חיוביו כיהודי. לפעמים ישנה התנגשות, ואז צריך לראות מה עושים, אבל באופן עקרוני זה המבנה. אז לכן אומרים האחרונים האלה, הרי בגוי, המצוות של גוי חייב, והרביעת בהמה זה אחד הדברים שאסורים גם בגוי. מאיזה גיל הגוי אסור בזה? אז החתם סופר מביא בשם הראש, שהשיעור של הגדלות הוא גם שיעור. השיעורים לא ניתנו לבני נוח. אצל בני נוח אין שיעורים. כל ההלכה הזאת של השיעורים נאמרה רק לישראל. אז זה אומר, אומר החתם סופר, זה אומר לפי זה שהגוי, הגיל שממנו והלאה הוא מתחייב במצוות שלו, בשבע המצוות שלו, זה רק, זה הגיל שהוא מבין. מרגע שהוא מבין הוא חייב. אין את הגיל הפורמלי של 13 או שתי שערות, כמו שיש אצל היהודי. אז אומרים אותם אחרונים, באותן עבירות שגוי גם הוא חייב בהן, אז בישראל לא נאמר שיעור של גדלות. למה? כי מדין הגוי שבו הוא מתחייב. אמרנו כבר שבכל ישראל יש גוי קטן. אז הוא אמנם מצד הישראל יכול להיות שהוא לא חייב בהלכה עד גיל 13 או עד שתי שערות, אבל מדין הגוי שבו הוא לא יותר גרוע מגוי. ליקא מדי שלגוי אסור ולישראל מותר. אז זה אומר שאם הגוי חייב מגיל 6, או לא משנה ממתי שהוא מבין, אז גם הישראל חייב מאותו גיל. והטענה שלהם בעצם היא שהאיסור על רביעת בהמה שקיים גם בגוי, אז לכן הוא חל על ישראל כבר מגיל, לפני גיל מצוות. ברגע שהוא מבין, אז הוא חייב בזה, כמו כל גוי. לעומת זאת, ביד מקדש, או עבודה בשבת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שם אלה מצוות שמוטלות רק על יהודים, או איסורים שמוטלים רק על יהודים. ולכן שם הגיל הקובע הוא גיל מצוות. לפני גיל מצוות זה לא קיים, זה פשר הספירה בין הגמרא בסנהדרין לגמרא ביבמות. אני חושב שנכון לנסח את זה בצורה טיפה שונה, ולהגיד ככה, הרמב״ם הרי אומר על השבע מצוות בני נוח בהלכות מלכים, הרמב״ם אומר ששבע מצוות בני נוח זה דברים שהדעת נוטה להם. דברים שם בסברה. רובם זה ודאי ככה, עבר מן החי, אולי אפשר קצת לדון, אבל ככה הרמב״ם אומר. אם זה כך, נדמה לי שהנקודה היא, זה לא רק סתם פורמלית, שבתוך כל יהודי יש גוי קטן. יש פה משהו הרבה יותר יסודי. החיובים שמוטלים עליך מכוח סברה, אין גיל מינימלי שממנו ועל אתה מתחייב. אם החיוב הוא יסודו בציווי, הציווי נאמר רק לגדולים. קטנים, לא מצווים. אבל אם החיוב יסודו בסברה, אז כל מי שמבין את הסברה, הוא מחויב ועומד. זה לא קשור לקטן, גדול, אישה, איש, גוי, יהודי, לא רלוונטי. ולכן כל המצווה של בני נוח שיסודן בסברה, כמו שאומר הרמב״ם, גם היהודי מתחייב מרגע שהוא מבין. זה לא רק הפורמליסטיקה שבתוך כל יהודי יש גוי. יש פה מהות. המהות היא שזה איסורים שיסודן בסברה. ברגע שיסודן בסברה, כל מי שמבין את הסברה הזאת מחויב. לכן למשל, הרב ניסים גאון כותב בהקדמה לש"ס, נתפס שם בתחילת מסכת ברכות, שני עמודים כאלה, אז הוא כותב שם, הוא שואל שם, הרי אנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוח, אבל מעבר לזה מצאנו עוד הרבה מאוד מצוות אחרות, יש משהו כמו 30 סך הכל. אז למה קוראים לזה רק שבע מצוות בני נוח? אז הוא אומר שכל הדברים שתלויים בסברה ובהובנתא דליבה, כבר התחייב בהם אדם מעולם. זאת אומרת שיש דברים שאותם, גם אם אין ציווי, ברגע שהסברה מחייבת את זה, אתה מחויב בזה, גם אם לא הצטוות, אז גם גוי מחויב בזה, כל עוד יש פה סברה. לא צריך ציווי. זה לא אומר אגב שהמצוות שמוטלות על הגוי, אין בהן סברה. יש מצוות שמוטלות על הגוי, והתורה בכל, למרות שיש בהן סברה, התורה בחרה לצוות. אבל גם אם היא לא בחרה לצוות משהו, אם יש בו סברה, הגוי חייב בזה. ולכן, זה אותו רעיון, ממילא, לכן, בכל המצוות האלה שיסודם בסברה, אז כמו שהגוי חייב מגיל שהוא מבין, גם ישראל חייב מגיל שהוא מבין. יש לזה עוד ראיות, יש למשל הרמב״ם, בלכות סחירות. הרמב״ם כותב שם, שלא משביעים קטן, לפי שאינו יודע עונש השבועה. עכשיו, השאלה היא כמובן, אבל זה בדיוק הפוך. אז אם הקטן הזה הוא חכם גדול, והוא יודע את עונש השבועה ויודע הכל, זה הראשון שהייתי נזהר לא להשביע אותו. כי הרי הוא קטן, הוא יודע שהוא לא יענש. אין לו שום הרתעה משבועת שקר. מה הטעם להשביע אותו? מה פירוש שהוא לא יודע עונש השבועה? בגלל שאין עליו עונש שבועה. לא משביע, הרי כל הרעיון של שבועה, זה שהעונש מרתיע את האדם, ולכן הוא ידבר אמת בשבועה. לפחד לשקר. אבל אם בן אדם, יש פה בן אדם שאין עליו עונש, אז בדיוק זה לא מרתיע אותו. הרמב"ם היה צריך לכתוב שלא משביעים קטן, בגלל שאין עליו עונש שבועה, לא כי הוא לא יודע עונש השבועה. הרמב"ם משתמע שעל קטן יש עונש שבועה, רק יש לך חשש שאולי הוא לא יודע, אבל יש עליו עונש שבועה. הקדוש ברוך הוא כבר יודע אם הוא מבין או לא מבין. אם הוא מבין, אז הוא גם יענש. לא עונש בית דין כמובן, אני מדבר על עונשי שמיים. עונשי בית דין אין לקטנים. אבל עונשי שמיים יש גם לקטנים. אם יש דבר שיסודו בסברה, הוא מחייב את כל מי שמבין את הסברה, גם קטן. וזה, אני חושב, אגב, הרבה דינים, לא יודע הרבה, אבל יש כמה וכמה דינים תמוהים ברמב״ם, שאפשר למצוא להם מקור והבנה בדברי הרי מיגש. רי מיגש הרי היה רבו של אבא של הרמב״ם. וכאן אני חושב שיש תשובת רי מיגש מעניינת, פה זה איזה סוגריים גדולות, אבל לא משנה, זה נותן פה איזושהי סקירה על קטנים בהלכה. הרי מיגש כותב בתשובה, איך קוראים לו? אבני נזר, ויורה דעה בתשובה שינוו, דן בשאלה של שבועה בכתב. כן, אחרונים דנים, יש רבי עקיבא אגר ידוע, מה קורה אם אני נשבע בכתב? באופן עקרוני צריך הפלאה, הפלאה בפה. מה קורה אם נשבעתי בכתב? שבועה כדיבור, ירור כדיבור, כתיבה כדיבור, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. הנזר מביא תשובת הרי מיגש, זה הדיון בין האחרונים. הנזר מביא תשובת הרי מיגש, שמתייחס במפורש לעניין הזה, והרי מיגש טוען ששבועה בכתב מחייבת. למה? אז זה כבר הסבר של אבני נזר, הרי מיגש אומר את זה בקצרה, אבני נזר מסביר שבשבועה מעבר, הציווי נאמר רק לגדולים, או רק על כשיש גדולים, רק כשיש הפלאה. אבל גם אם אין הפלאה, הסברה שאתה צריך לקיים את מה שנשבעת עליו, קיימת גם אם נשבעת בכתב. גם אם לא הייתה הפלאה, הפלאה זו דרישה של ההלכה הפורמלית, אבל הסברה שאתה צריך לשמור, את מה שנשבעת עליו, היא סברה שקיימת בכל דרך שתשבע. גם אם אתה נשבע בכתב, גם אם אתה נשבע בעל פה. ולכן הוא אומר ששבועה בכתב, יש חובה גמועה לקיים אותה, למרות שעונש בית דין לא יהיה. ובזה הוא מסביר, יש קושייה של המשנה למלך, קצת מתגלגל, יש קושייה של המשנה למלך, המשנה למלך בהלכות מלכים, שואל, הרי אנחנו דיברנו על זה, שאנחנו מושבעים ועומדים בהר סיני. ומה הטעם להשביע את עם ישראל, לקיים מצוות. הרי כל מה שאני חייב לקיים שבועה, זה מכוח התורה, שעכשיו אני הולך להתחייב לקיים אותה. אז מה שייך להתחייב לקיים את התורה על ידי שבועה? הרי כל מה שאני חייב לקיים שבועה, זה בגלל המחויבות לתורה. איך אפשר לבנות את המחויבות לתורה על שבועה שאני נשבע? אז הוא אומר, אבני נזר שם, יכול להיות שזה אפילו המשנה למלך אומר את זה, אני לא זוכר כבר, אבל זה אבני נזר מביא, או שאבני נזר מיישב את זה, או שהמשנה למלך מיישב את זה, אני כבר לא זוכר. אני בא עכשיו ממעבר דירה של הבן שלי, אז לא הספקתי כל כך לראות את הדברים לפני. אז אני מצטער אם אני לא בדיוק זוכר כל פרט. בכל אופן, אז אבני נזר טוען, שהשבועה מחייבת, לא בגלל שכתוב, לא רק בגלל שכתוב לא יחל דברו, יש סברה שאם אתה נשבע, אתה צריך לקיים, לא לחלל את דיבורך, ולכן גם בלי הציווי של התורה זה קיים, ולכן אנחנו נשבענו בהר סיני לקיים את התורה, והשבועה הזאת מחייבת אותנו לא בגלל לא יחל דברו, היא מחייבת אותנו מאותה סברה שקיימת גם בלי מתן תורה, ולכן למשל אליעזר נשבע לאברהם, כן, סימנה ידך תחת ירחי, ואבימלך ואברהם נשבעו, זאת אומרת, מצאנו שבועות גם לפני מעמד הר סיני, למה? כי היסוד הזה שצריך לקיים שבועות, הוא יסוד שעולה מסברה. ולכן הוא מחייב גם אם זה בכתב, לא רק אם זה בעל פה, כי הוא לא בא מכוח התורה. החיוב של שבועה מכוח התורה נאמר רק שיש הפלאה בפה. אם אתה כותב, לא. אבל החיוב שיסודו בסברה, שצריך לקיים את השבועות שנשבעת, מה זה משנה אם נשבעת בכתב ונשבעת בעל פה? זה הרי מגש. אני חושב שזה מקור למה שאומר הרמב״ם, שלא משביעים קטן לפי שאינו יודע עונש השבועה. הוא לא יודע עונש השבועה, אבל יש עליו עונש שבועה, למה? מאותו יסוד של הרי מגש. יש עליו עונש שבועה, כמובן לא עונש בית דין. יש עליו עונש שבועה, כיוון שהסברה אומרת שהוא צריך לקיים את דיבור, לעמוד בדיבורו. ואם הוא עבר על דיבורו ולא קיים אותו, אז יש עליו עונש בדיני שמיים. לכן, עקרונית אפשר היה להשביע אותו. רק יש חשש שלא כל קטן מבין את הדבר הזה, ולא יראתה מספיק, ולכן לא להשביע אותו. כך אומר הרמב״ם. אז זה מלמד אותנו שיש סוגי הלכות מסוימים, שבהם אין את הסייג הזה שקטנים פטורים, שרק גדולים חייבים בהם. זה אותן הלכות שיסודן בסברה. דבר שיסודו בסברה, גם קטן חייב בו, כמו שגוי חייב בו. כל אחד חייב בו. אם היסוד הוא סברה, אז כל אחד חייב בזה. אותו דבר, אגב, אני טוען למשל לנשים בתלמוד תורה. אני חושב שתלמוד תורה, הגמרא הרי אומרת, בתלמוד תורה קריאת שמע בוקר וערב פטורים. פותר אותי. נכון, היום שמעון בר יוחאי. ויש שיטות ראשונים, זה רוב הראשונים בצורה כזו או אחרת, שאומרים שכל מה שמעבר לזה, בקיומית או התנדבות, או איך לא תגדירו את זה, אבל זאת לא חובה. אז מה זה ביטול תורה? מה זה המושג ביטול תורה? אם קריאת שמע בוקר וערב אני יוצא ידי חובה, וכל השאר הוא לא חובה, אז מה התביעה עליי כשאני מבטל תורה באיזשהו שלב ביום? התשובה היא שיש עליי מחויבות ללמוד תורה מסברה, או מתוך הבנה מה זאת תורה. וכיוון שכך, אם זה באמת כך, ואפשר להאריך בזה הרבה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל אם באמת זה כך, אני טוען שגם נשים חייבות. כל מה שנשים פטורות מתלמוד תורה, הן פטורות ממצוות תלמוד תורה. אבל אם יש משהו שהוא נובע מסברה, אם אתה מבין מה זה תורה, אז אתה מבין שצריך ללמוד את זה ככל שאתה יכול. תת ידי חובה תקרא קריאה שמה בוקר וערב. ואם אתה מבין מה זה תלמוד תורה, אז אתה צריך ללמוד את זה, נתתי איזה שיעור בעצם לא מזמן בבית מדרש. אז אתה חייב ללמוד, וזה חיוב שמוטל גם על נשים, כי כל חיוב שיסודו בסברה, מוטל, אגב, גם על קטנים, על כולם. כל מי שמבין את הסברה שבבסיס העניין, הוא מחויב בו. הפטור של קטנים או של נשים במצוות מסוימות, או כל פטורים פורמליים כאלה, הם פטורים שנאמרים רק על הלכות כאלה שיסודן בציווי. הציווי אומר, אני מדבר עם גברים ולא עם נשים, עם גדולים ולא עם קטנים, יהודים ולא גויים, כהנים, ישראלים, אני לא יודע מה. אבל דבר שיסודו בסברה זה לא ציווי. כל מי שמבין את הסברה מחויב פה. עוד פעם, אלא אם כן, יש פטור מיוחד. אם יש פטור מיוחד, אז יכול להיות שפוטרים בן אדם גם מחיוב שמבוסס על סברה. טוב,
נעזור מי. יש לי הערות רגע. כן. אחד, גם אם זה חיוב מסברה, הרי לכאורה בכל חיוב מסברה, אני חושב שאתה ייסדת את זה פעם, שבכל חיוב מסברה יש שני מרכיבים, יש את המרכיב שהוא הציווי, ואותו אין, זה לא קשור לסברה, ויש את המרכיב של הסברה שהייתי חייב בו גם בלי הציווי, כן? אז לא, הקטן, מה, למשל לא. במצווה שאסור לגזול, יש את המצווה המוסרית שהיא הייתה קיימת גם בלי הגזל,
שם ויש את הרכיב שם, שם יש ציווי.
נכון, ויש את הרכיב של הציווי שאותו חייבים רק בגלל הציווי, והם לא חופפים. עכשיו, הקטן חייב רק בחלק הראשון, אני מבין, לא בחלק שהוא...
ברור.
כן, בסדר, זה הערה אחת. והערה השנייה, אני בכל זאת חושב שהזיכרון שלי לא התאה אותי. בדקתי עכשיו שוב, העניין של תקלה, הראשונים מבארים שהעניין הוא שלא ייקשלו אנשים אחרים. זה כתוב במאירי, אבל אני לא חושב שיש מישהו שמסביר אחרת.
להפך, אני לא חושב שיש מישהו שמסביר ככה. אבל אני אסתכל שם, אבל
אני... בואי אני אקריא לך, זה פתוח לפניי.
לא, במאירי יכול להיות שאתה צודק, לא זוכר את המאירי.
לא, אבל הוא מציין את כל המקורות, הוא כותב ככה. באנציקלופדיה התלמודית, אני חושב שאם היה מקור אחר, הם היו תורכים לציין. לפי שבא לאדם תקלה, מכשול אבון על ידה, לפי כך אמר כתוב, תסכל שלא תחתי אחר, וזה הטעם נקרא תקלה. זה הציטוט של, זה מה שהם מביאים, ובהערות שוליים הם מביאים רשימה של ראשונים, גם את המאירי, אבל אין אף אחד שאומר...
אני אסתכל שוב, כי כל הראשונים האלה ששואלים את השאלה, לפי זה לא מתחיל.
לא, זה יכול להתחיל, כי הם אומרים,
הרי רק אם הייתה תקלה בעבר, לא... יש חשש שזה יהיה בעתיד, למה?
לא, לא,
אם
לא.
זה לא מוגדר כעבירה, אז מה?
אז זהו, אז יכול להיות שההיגיון שלהם היה, הרי לא כל, למה יש לך חשוש שהבהמה הזאת תכשיל אחרים ובהמות אחרות לא? יש כנראה איזה עניין, אולי מיסטי, אולי פסיכולוגי, שבהמה שעשו בה כבר פעם אחת עבירה, זה מכשיל יותר.
אבל זה צריך להיות עבירה פורמלית?
אז זהו, זה צריך להיות כנראה פורמלי, כדי שזה
אז
יעבור.
אז אם ככה, אז מה זה משנה? אז תכלס,
לא,
כתוב
זה, שם שזאת עבירה פורמלית. לא, זה משנה שאני זוכר טוב.
לא, בסדר, אבל אני אומר, מבחינת העניין, זה עדיין משאיר את הכל בעינו. אז זה אומר שזה מוגדר כעבירה פורמלית. ומה נפשך, כך או אחרת? רש"י שם, אני זוכר, כותב תקלה מכשול עוון, וזהו.
לא, פתחתי את רש"י בסנהדרין, שם התחלתי, והוא כותב נכון, תקלה מכשול עוון, נו, אז מה אתה עוד מבין מזה?
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אני מסכם רגע, אז נקודה ראשונה שאני מציב פה על הרקע של קטנים במצוות, זה שבעצם קטנים פטורים, מגיל 13 או שתי שערות, יש את החיוב במצוות, ובאיסורים ובמצוות, אבל יש הסתייגות, דברים שמבוססים על סברה, הם מחייבים גם קטנים. ככה עוד פעם, זה, אני אומר, כמה אחרונים כותבים את זה, אני הרחבתי את זה יותר, אני לא זוכר כרגע מישהו שאומר את זה בצורה כל כך גורפת ומפורשת, אבל נדמה לי שזה, זאת הסתייגות נכונה, נכונה גם לסברה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אז מה בכל זאת המעמד של קטנים בהלכה? אז פה צריך כמה דברים, קודם כל כמו שהזכרתי קודם, לפגוע בהם אסור, מי שרוצח קטן הוא רוצח לכל דבר, נכון? הקטן הוא נחשב בן אדם, זה לא שלא נחשב בן אדם, רק אין לו קשירות משפטית ואין לו דעת במובן של חיוב במצוות, אבל בהחלט הוא בן אדם, זאת אומרת הוא כן נמצא על השדה ההלכתי, גם אם הוא קטן, הוא לא, אין לו מעמד של חתול, אוקיי? זה לא, הוא עדיין בגדר של... של בן אדם. זה דבר פשוט. אבל מעבר לזה, יש שלושה דינים שחלים גם על קטן. למרות שהמצוות כפי שהן לא נאמרו לקטן, יש שלושה דינים ששייכים גם בקטן. הדין הראשון זה קטן אוכל נבלות, יש מחלוקת בגמרא אם בית דין מצווים להפרישו או אין מצווים להפרישו. ביבמות, קופיות ג' ועוד מקומות, השאלה אם קטן אוכל נבלות בית דין מצווים להפרישו או לא, כן, אני רואה קטן שאוכל חזיר, האם אני חייב להפריש אותו מהחזיר, למנוע אותו מלאכול, כדי שלא יעבור את האיסור של אכילת חזיר או לא? עכשיו, זה קצת מוזר, כי אם הקטן פטור מאיסור אכילת חזיר, אז למה שאני אפריש אותו? מה הבעיה? די ברור שכנראה יש פה איזשהו סוג של... כמו מצוות חינוך, או איזשהו סוג של מצוות חינוך, אבל זה בפשטות, זה דין דאורייתא. נכון, שלהלכה פוסקים, קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווים להפרישו. זה פסק ההלכה. מחלוקת בגמרא, אבל להלכה פוסקים שאין חובה להפריש קטן מאיסור. לא נדבר על האבא שלו שחייב לחנך אותו. אלא אני רואה קטן ברחוב, או בית דין, או אני, לא משנה מי, לא חייב להפריש אותו מאיסור, או לעשות מה שהוא רוצה. זה דין ראשון. הדין השני זה איסור ספייה בידיים. כאשר אני מאכיל את הקטן בידיים איסור, אז אני עובר איסור, ושוב לרוב הדעות זה איסור דאורייתא. וזה כן נפסק להלכה. בניגוד לקטן אוכל נבלות, זה נפסק להלכה. אז אם אני נותן לקטן את החזיר בידיים, אני בידיי שלי מאכיל אותו, אני עברתי איסור דאורייתא, לומדים את זה משלושה פסוקים, גמרא ביבמות באותו מקום, לומדים את זה משלושה פסוקים, לא תאכלום, לא תאכילום. אמר על חלב, דם ושרצים, בשלושה מקומות, יש קריא וכתיב, לא תאכלום, לא תאכילום, אנחנו לומדים שאסור להאכיל קטן איסור בידיים. אוקיי? אז זה הסעיף השני, וכאן זה נקודה חשובה, כי לא מדובר על הכשלה. הכשלה של קטן בעבירה זה לא נקרא להאכיל בידיים. להאכיל בידיים פירושו שאני עושה עליו באופן אקטיבי את העבירה. נגיד אם אני נותן לקטן את החזיר, שהוא מבקש ממני, והקטן אחרי זה אוכל אותו, זה לפני עיוור, זה לא הכשלה בידיים. לפני עיוור אין על קטן, כי העבירה של הקטן היא לא עבירה. אז כשאני מכשיל אותו בזה, לא עברתי על לפני עיוור, אבל אם אני מאכיל אותו את החזיר הזה, לא נותן לו משית לו והוא אוכל, אני זה שמאכיל אותו, אז עברתי על איסור לא תאכלום לא תאכילום, זה איסור ספייה בידיים.
ואם אני מאכיל גוי, אותו דין?
לא שומע?
אם אני מאכיל גוי, זה גם לא תאכיל... אבל זה גם לא... אני גם מאכיל בשר חזיר.
נכון, אבל אתה לא מאכיל יהודי, אתה מאכיל גוי. זה נאמר רק כשאתה מאכיל קטן.
אוקיי.
אגב, לא רק כשאתה מאכיל קטן לדעתי, זה גם כשאתה מאכיל גדול. וזה הרמב״ם בסוף הלכות כלאיים, הרמב״ם כותב שם, שהמלביש את חברו כלאיים, אם הלובש היה שוגג והמלביש מזיד, המלביש לוקה. עכשיו תבינו, על לפני עיוור אין מלכות. אז על מה הוא לוקה? הוא לוקה על איסור כלאיים. אבל רגע, הוא לבש את הכלאיים, אני רק הלבשתי אותו. באמת הראש ונושא כלים שם טמאים, מאיפה הרמב״ם מוציא את זה? מה זה הדבר הזה? אני חושב שזה בסך הכל הרחבה של איסור לא תאכלו ולא תאכילו. כמו שאתה מאכיל קטן, זה בעצם נחשב שאתה עצמך אכלת, כי הקטן אין לו דעת. אז בעצם כשאתה מאכיל יהודי שאין לו דעת, אז הוא פטור, אבל אתה, כיוון שאתה אשם בזה ועשית את זה במזיד, אז אתה נחשב כמי שאכל את זה, אז אם אתה מאכיל גדול, אותו דבר. רק נכון שמי שמאכיל קטן לא מכיר דעה כזאת שהוא לוקה. כי כנראה בכל זאת, צריך שמי שאכל את זה בפועל, יהיה מישהו ששייך במצוות ושייך בעונש. ובקטן זה לא מתקיים. אבל אם אני מאכיל גדול, כיוון שמי שאכל את זה הוא גדול, באופן עקרוני הוא חייב בעונש. רק הדעת שעשתה את העבירה הזאת, זה הדעת שלי, לא שלו. לכן העונש מוסב אליי. אוקיי? הרמב״ם חוזר על זה גם בתומת מת ובנזיר, הרמב״ם חוזר בשלושה מקומות על העניין הזה, ולדעתי הוא למד את זה מהאכלת קטנים, לא תאכלו ולא תאכילו, זה בעצם אומר שכאשר אני מאכיל קטן איסור בידיים, זה בעצם נחשב שאני עצמי עשיתי איסור, אולי אפילו עשיתי את האיסור, את אותו איסור שאכלתי אותו, אז יש מקום לדון.
למה על לפני עיוור אין מלכות?
אתה שומע?
למה על לפני עיוור אין מלכות?
לא זוכר, כבר שאלה טובה. לא, אני יכול לחשוב על תירוצים, אבל אני לא זוכר כרגע מה אומרים.
אני אבדוק.
אפשר לראות בחינוך או... אוקיי. בכל אופן, אבל אין מלכות, זה... אז זה לגבי ספייה בידיים, זה הסעיף השני. אז דיברנו על הפרשת קטן מאיסור, שלהלכה פוסקים שקטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווים להפרישו. דיברנו על ספייה בידיים, שזה איסור, לרוב הדעות איסור דאורייתא, שאסור להאכיל קטן בידיים. רק במאמר מוסגר, במסכת שבת, בכל כתבי הקודש, לקוף זין, נדמה לי משהו כזה, יש הגמרא, הגמרא מדברת שם על, 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 על קטן שעושה עבירה, קטן אין אומרים לו קבה ואל תחבה, שלפי ששביתתו עליך. כן, גוי, גוי לא אומרים לו לחבות, אבל גם לא אומרים לו לא לחבות. בקטן נדמה לי שאומרים לו גם לא לחבות, שזה מה שהגמרא אומרת שם. אז שואלים שם, הרי קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווים להפרישו, למה אני צריך להגיד לו אל תחבא? שם יש רשב"א שכותב, הרשב"א נמצא בתחילת פרק מי שהחשיך, אבל הוא מסביר את הגמרא הזאת, הוא אומר שבאיסורי שבת יש דין מיוחד של שביתת בנו, למען ינוח בנך ובתך וכו', ולכן שבת היא חריגה, בשבת יש חובה להפריש קטן מאיסור, למרות שנראה משם שזה רק בנו, לא כל קטן, אבל אני לא יודע, אז יש מקום לדון, כמו שביתת בהמתו בעצם, אותו רעיון. זה נקודה מעניינת, פעם כתבתי על זה מאמר, כי הרי זה מפורש בתורה, למען ינוח בנך ובתך וכו', אז על בהמה זה גמרות מפורשות, שביתת כלים זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אבל שביתת בנו וביתו, אין לזה רמז בשס ובראשונים. אף אחד לא מדבר מילה על זה. פסוק מפורש, באותו פסוק. חוץ מהרשב"א הזה. המגן אברהם הביא את זה בשלושה מקומות, נדמה לי אם אני זוכר נכון, שיש דין של שביתת בנו, שאתה חייב למנוע את בנך מלעשות איסור בשבת, ספציפית לשבת. זה לא דין כללי. אז קטן אוכל לבלות אין בידים מצווים להפרישו, אבל יכול להיות שבשבת כן מצווים להפרישו, בגלל שיש את הדין של שביתת בנו, לפחות לפי הרשב"א והמגן אברהם. אז דיברנו על צפייה בידיים. הדין השלישי זה דין, מצוות חינוך. מצוות חינוך, להבדיל מספייה בידיים ומקטן אוכל לבלות, מצוות חינוך מוטלת על ההורים. אולי רק על האבא, גמרא בנזיר, נראה עוד. אבל מוטלת על ההורים באופן עקרוני, ולא על כל אדם. אני לא צריך לחנך קטן שאני רואה ברחוב. לפי הדעה שקטן אוכל לבלות בידים מצווים להפרישו, אני צריך להפריש אותו. הלכה הפוסקים שלו. אבל לפי הדעה שכן, אני צריך להפריש אותו גם אם הוא לא הבן שלי. כנל לספוט לו איסור בידיים. אסור לי לספוט איסור בידיים לכל קטן, לא רק לקטן שהוא הבן שלי. אבל מצוות חינוך מוטלת רק על ההורים ביחס לבניהם, ובידים, אם ההורים לא מתפקדים או לא נמצאים בשטח, אז בידים זה אפוטרופוס של הקטנים, והם עושים את העבודה או מכריחים את ההורים לחנך את הילדים. אבל זה באחריות, באופן עקרוני זה באחריות ההורים. אנשים אחרים לא אמורים לחנך את הקטנים. אז זה הדין השלישי. ואנחנו בעצם, בסוגיה הזאת, אנחנו נתמקד בעיקר בדין השלישי, שזה מצוות חינוך. מצוות חינוך, ומצוות חינוך, בניגוד לשני הדינים הקודמים, היא מצוות דרבנן. מצוות חינוך זה רק מצוות מדאורייתא, אין חובה לחנך. כתוב השיננתם לבניך, לגבי תלמוד תורה יכול להיות שכן, אבל חינוך למצוות, אין דין דאורייתא לחנך את הקטן למצוות. זה הכל דין דרבנן. אז זה הדין השלישי, והוא כמובן קיים, והוא מוטל על ההורים. עכשיו, עוד סעיף אחד, ובזה אני גומר את ההקדמה, אצל ההפסקה קצרה. יש שאלה, אני פשוט כדי לגמור את עניין הספייה בידיים, ולסלק את כל נושא ההקדמות. הרי ראינו שאסור לספוט לקטן איסור בידיים. כמה ראשונים והר"ן והמנחס חינוך שואלים, ראשונים ואחרונים שואלים, איך אנחנו מאכילים קטנים ביום כיפור? כן, נשים שבכל יום שההורים נותנים לילדים שלהם לאכול ביום כיפור.
אמרנו שההלכה היא לא ככה, שלפי ההלכה אמרנו שזה לא נפסק להלכה. אמרנו שזה לא נפסק להלכה,
שאסור לספוט... לא, הפרשה מאיסור, אבל ספייה בידיים אסורה להלכה. אני מדבר על להאכיל אותם ממש, לא למנוע אותם מלאכול, או לא למנוע אותם, אלא להאכיל אותם. השאלה איך זה יכול להיות, יש איסור ספייה בידיים, כמו שאמרתי, לרוב מוחלט של הדעות זה איסור דאורייתא. אנשים לא מודעים לזה. לתת חתיכת חזיר לקטן, לתת לו איסור בשר בחלב לאכול, זה איסור דאורייתא. קטן בן חודש, לא הגיע לחינוך, לא מבין כלום. אז זאת השאלה. אז הר"ן ומנחס חינוך רוצים לומר שאולי זה פיקוח נפש, הקטן הרי למה מותר לו לאכול? מותר לו לאכול בגלל שאם הוא לא יאכל זה מסוכן לו. טוב, ברגע זה פיקוח נפש, אז זה דוחה את איסור ספייה. זה הסבר מאוד מפוקפק בעיניי. א', בגלל שלא נכון שמדובר תמיד בפיקוח נפש. אני חושב שקטן בן 10, אם הוא צם כל היום, הוא נכנס לפיקוח נפש. ומעבר לזה, בשביל לפתור את בעד פיקוח הנפש, אני יכול גם לתת לו לאכול לבד, אני לא חייב להאכיל אותו. לפחות מגיל מסוים והלאה, אני לא מדבר על ילד בן חודש או בן שנה, אבל ילד בן 6, 7, 10, יכול להניח לפניו אוכל ושיוכל, או שיקח לבד. אבל אנחנו לא מצאנו שמקפידים על זה, אנשים מאכילים את הילדים שלהם ביום כיפור. אז יש בספר דברי יחזקאל, הוא מביא שם רמב"ן בקידושין, הגמרא אומר, הגמרא דנה שמה במצוות עשה סתבן גרמן, שנשים פטורות. מה מביאה דוגמאות למצוות עשה של זמן גרמן, ודוגמאות למצוות עשה שלא הזמן גרמן. הדוגמאות למצוות עשה שלא הזמן גרמן, הגמרא מביאה השבת הפדה, מעקה, כאילו החכן, עוד משהו או שניים, לא זוכר כבר. כל הראשונים שם תמהים על הגמרא הזאת. כל הדוגמאות האלה, זה דוגמאות של עשים שיש בצדם גם לב. נכון? גם בהשבת אבדה, גם בשילוח הקן, יש מעקה, לא תוכל להתעלם, ועשית מעקה לגגיך. תראה, עשית מעקה לגגיך, לא תשים דמים בביתך, ועשית מעקה לגגיך. או לא תוכל להתעלם באבדה, שב תשיבם. כל אחד מהם יש גם לב וגם עשה. אז אם נניח שזה כן היה תלוי בזמן, האם נשים היו פטורות? עדיין היו חייבות. אז מה אתה מביא לי את הדוגמאות האלה, כדוגמה למצוות עושה של זמן גרמה שנשים פטורות, אלה אפילו אם... שלא הזמן גרמה, סליחה, שנשים חייבות, אפילו אם היו זמן גרמה, הנשים היו חייבות. היו חייבות מצד הלב שבזה. אז הרמב"ן, אני לא נכנס עכשיו לכל הסוגיה, אבל הרמב"ן אומר שם יסוד שהאחרונים עושים ממנו צילמס בהרבה מקומות. הרמב"ן טוען שבמצוות מעקה, למשל, הלב, כל עניין, הרי לב הזה עם תוכן חופף לעשה. מה ההבדל בין ועשית מעקה לגגיך, לבין לא תשים דמים בביתך? אז אותו דבר, רק שזה עשה וזה לב. אז למה אמרו את שניהם? אז הוא אומר, הלב בא לחזק את העשה, בא לדרבן אותך לקיים את העשה. ככה טוען הרמב"ן. ממילא, מי שפטור מן העשה, פטור גם מעליו. כי כל העניין של הלב זה לוודא שתקיים את העשה. אז אם העשה הזה היה זמן גרמו, ונשים היו פטורות, הן היו פטורות גם מעליו. כך טוען הרמב"ן. כי כל עניינו של הלב זה לדרבן את מי שחייב לקיים את העשה. אבל אם אתה לא חייב, אתה לא חייב, אז גם עליו לא חל עליך. זאת הטענה שלו. בטענה הזאת, אפשר לדון על זה הרבה, אני עושה זה בקצרה פה. בטענה הזאת משתמשים בכמה מקומות, למשל, לגבי מצוות צדקה, אז הגמרא אומרת, לא לתת, המבזבז על יבזבז יותר מחומש, תקנה תאושה. המבזבז על יבזבז יותר מחומש. עכשיו שואלים כמה אחרונים, אמר איל דיסקין למשל, ועוד, שואלים, הרי יש פה גם לב בצדקה. לא תקפוץ את לבבך ולא תאמץ את לבבך, צריך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. הלב צריך להוציא את כל ממוני. אז למה רק את חומש? אז גם שם, אמר איל דיסקין מביא את הרמב"ן הזה, הוא טוען שבגלל שהלב בצדקה בא רק לוודא שאתה מקיים את העשה, ברגע שהעשה אתה לא חייב לקיים אותו מעבר לחומש מממונך, אז אין סיבה להגיד שבשביל הלב תוציא את כל ממונך, הרי כל עניינו של הלב זה רק לוודא שאתה מקיים את העשה שאתה חייב בו. לכן כאן גם על הלב לא מוצאים יותר מחומש מממונך. באמת זו סברה פשוטה, כי אין סיבה שתוציא את כל ממונך, ואז אתה עצמך תזכך לצדקה. יצטרכו לתת לך הצדקה. יש בזה היגיון גם לקבוע את זה ככה, אבל ככה הוא אומר. לענייננו, הדיבר יחזקאל רוצה לטעון, להסביר ככה גם את יום כיפור. איך אנחנו מאכילים קטנים ביום כיפור? אז הוא מביא מגן אברהם, שאולי נראה אותו בהמשך. מגן אברהם אומר שאין איסור ספייה בידיים על מצוות עשה. הוא מביא דעה כזאת, הוא עצמו מתלבט לגבי זה. הוא מביא דעה כזאת שאין איסור ספייה בידיים על ביטול עשה, רק על לבים. לכן הוא אומר, אפשר להאכיל קטנים מחוץ לסוכה, בסוכות. כי כשאתה מאכיל קטן מחוץ לסוכה, זה לא לב, זה לא איסור, זה ביטול עשה. איך מותר לבטל עשה בידיים, לקטן, לגרום לקטן בידיים, לבטל עשה? מהלבים אסור לספוט לו איסור בידיים, אבל איסור של ביטול עשה, מותר לספוט לו בידיים. כך טוען המגן אברהם. אומר הדיבר יחזקאל, אם זה כך, אז ביום כיפור, הלב של יום כיפור, כל עניינו זה לוודא שתקיים את מצוות העשה, שביניתם את נפשותיכם. ואם מותר לי להאכיל קטן בידיים מבחינת מצוות העשה, אז אין סיבה שבגלל הלב זה יעשה עליי, כי כל עניינו של הלב זה לוודא שאתה מקיים את העשה. ופה זה קצת טריקי אגב, כי פה מדובר על העשה ועל הלב של הקטן, לא שלי. ויש את האיסור ספייה בידיים, אין עליי לב ועשה, זה הקטן אוכל ביום כיפור. עכשיו זה כבר צעד אחד הלאה, מעבר למה שאמרתי קודם במעקה או בצדקה, ששם דיברתי על אותו בן אדם עצמו, שלא חייב בעשה, אז הוא גם לא יהיה חייב בלב. פה הטענה היא שהקטן, כיוון שהוא לא חייב בעשה, אז ממילא הוא גם לא חייב בלב, ולכן אני, כשאני מכשיל אותו בעשה ובלב, לא עברתי כלום. אבל הרי הקטן לא חייב בכלום. זאת אומרת, הוא מניח שהחיוב של קטן, החיוב שלי לא לספוט איסור לקטן בידיים, יסודו בזה שהקטן בעצמו כנראה עובר איזשהו סוג של עבירה, בצורה כזו או אחרת. ולכן לי אסור לגרום לו בידיים לעבור את העבירה הזאת. זה קצת תמוע, אז למה לא להפריש אותו מאיסור? הקטן אוכל לבלות, אין בידים מצווים להפריש לו להלכה. למה רק לספוט לו בידיים? טוב, אז צריך לדעת איך להגדיר את זה. אבל ככה הוא טוען. בכל אופן, אז לפי זה יוצא שאם הקטן לא חייב בעשה, אז ממילא הוא גם לא חייב בלב. אז אם אני מאכיל אותו בידיים, הגם שיש פה לב, לא עברתי איסור, מותר לי להאכיל אותו בידיים. אז זה מחזיר אותנו חזרה ליום כיפור, פה גמרתי את ההקדמה.
אולי אפשר ליישב באופן נוסף.
אוקיי.
יום כיפור, איסור אכילת יום כיפור, זה לא איסור על החפצה, זה איסור על הגברה. אולי באיסור על גברה לא חל האיסור, לא תאכילום.
כן, אז יש כאלה שרצו לטעון את זה. נדמה לי שאת זה אומר אפילו המגן אברהם עצמו, בפירוש. הדיב היחזקאל משתמש במגן אברהם אחר, על סוכה, כדי ליישב את הקושייה הזאת. אבל נדמה לי שמה שאתה אומר, אומר המגן אברהם עצמו על הקושייה הזאת. שאיסורי גברה, הוא טוען שכל איסור שתלוי בזמן זה איסור גברה. כי הרי את אותו לחם עצמו למחרת אני יכול לאכול, רק ביום כיפור אסור לי. אז רואים שהבעיה היא לא בחפץ, זה לא כמו חזיר, זה לא בחפצה, זה בגברה. אם זה איסור גברה, לא נאמר על זה, לא תאכלו ולא תאכילו. זה דיון, יכול להיות גם הסבר. אוקיי, בואו נצא לחמש דקות להתרענן. ונחזור אחרי זה כבר לדין חינוך עצמו. נחנוך את דין חינוך. אוקיי. בואו נחזור לענייננו. בסדר, חברים? בואו פיתחו מצלמות ונחזור לעבודה. אהרון? ומיכאל? אתם איתנו? אהרון ומיכאל? טוב. המשנה בדף פי בית עמוד א', התינוקות אין מענין אותן ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותן לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. כן? אז בעצם לא מענים אותם ביום כיפור, זה בעצמו שאלה, מה היא כמה שמלן, מה אהבה מינה, שכן הייתי מענה אותם, הם לא חייבים. נראה שהייתה פה אהבה מינה, שצריך לחנך אותם להתענות תענית מלאה של 24 שעות. וזה הרשע של המשנה אומרת, לא, לא עושים את זה. מה שדיברנו קודם, שהם לא חייבים, ואולי אפילו שפייה בידיים אפשר לעשות להם, אבל כן מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים. לפני שנה ולפני שנתיים זה גם כן ביטוי קצת עמום. בפשטות הכוונה שנה או שנתיים לפני גיל מצוות, אבל הגמרא לפחות בהתחלה מבינה שהכוונה היא שנה או שנתיים לפני השנה האחרונה של גיל מצוות. זאת אומרת, נגיד אצל ילד זה גיל 12, ואצל ילדה זה גיל 11, שנה או שנתיים הכוונה לפני גיל 12 של ילד ו-11 של ילדה. זאת אומרת, מגיל 9 של ילדה או מגיל 10 של ילד. איך הגמרא לומדת, איך בדיוק זה נכנס בעברית של המשנה, באמת אני לא יודע. נכון שהביטוי לפני שנה ולפני שנתיים הוא מוזר. שנה-שנתיים לפני הגדלות, מה זה לפני שנה, לפני שנתיים? אבל ככה הגמרא מניחה פה, כי אחרת מאוד קשה לקרוא את הגמרא, הגמרא פה מאוד מסורבלת ומבלבלת, וצריך להבין שזה בעצם הרקע של מה שמופיע בגמרא, אני לא אכנס פה לכל הפרטים, כי זה סתם משחקים פה עם המספרים האלה, בסופו של דבר מה שהגמרא אומרת זה ככה, מה שחשוב לענינו זה בעיקר הסיום, כן, אשתה בפני שתיים מחנכים לו בפני שנה מבעיה, מה הבחיס ללוקשיה, בחולה, הבבריא, ותלוי מה מצבו של הקטן הזה, אם הוא יכול להתחיל כבר מוקדם יותר או מאוחר יותר, ואז רבונה, בין 8 לבין 9, מחנכים אותם לשעות. פתאום פה מושג חדש. במשנה הייתי חושב שכתוב, לא מענים אותם ביום כיפור, אבל מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים למצוות. מה הכוונה מחנכים אותם? היה מקום להגיד, מחנכים אותם בתענית מלאה, לצום 24 שעות, מאיזה גיל? שנה או שנתיים, לפני גיל מצוות, כשהם תינוקות.
אז זה סותר את הרשע.
אתה שומע?
אז זה סותר את הרשע, כתוב אין
לא, מה. כי כשהם תינוקות, לפני שנה או שנתיים, עוד קודם, בגיל צעיר יותר, לא מענים אותם. שנה או שנתיים כבר כן מענים אותם, היה אפשר להגיד. אבל הגמרא רואים פה לא ככה, או לפחות אפשר היה להבין כבר לא ככה. בגמרא מופיע מושג חדש, יש מושג שנקרא תענית לשעות, אוקיי? מחנכים אותם לשעות, בין 10 בין 11 משלימים מדרבנן, פה כבר משלימים את התענית, המחנכים אותם לשעות עוד קודם, בין 12 משלימים מדאורייתא, מהתגמר בתינוקת, אחרי זה רב נחמן, לא משנה, הפרטים פה פחות חשובים, תראו את הדעות השונות, אבל פה אנחנו מגלים פתאום את המושג הזה, של חינוך לשעות.
זאת אומרת, יש חינוך בעצם... לשעות גם מסתדר עם הסברה של המשנה, לא? שאם אנחנו מחנכים אותם לפני שנה ולפני שנתיים בשביל שיהיו רגילים במצוות, אז חינוך לשעות מאוד מסתדר עם הסברה הזאת.
זה בא ללמק למה אתה לא צריך לעשות תענית מלאה, כי אני רק רוצה להרגיל אותם, זה לא קיום של המצווה עצמה. וזה כבר עוד נקודה שתעלה לנו בהמשך, שמפה נראה שיש שני מושגים של קיום מצוות של קטנים. יש קיום מצוות שתפקידו להרגיל אותם למצוות, ואז אתה גם יכול לעשות את זה באופן חלקי, או לא מלא, בדרך, כן, לאט לאט. ויש מושג של קיום המצווה באופן מלא, למרות שמדובר בקטן, שלא חייב בה. זה שני מושגים שונים. נכון? באופן עקרוני. עכשיו השאלה אם אחד מהם נשלל, ונשאר רק השני, בפשטות נראה בגמרא שלא. בגיל מאוד צעיר, אז מחנכים אותם לשעות. בשנה, שנתיים האחרונות, מחנכים אותם כבר להשלמה מלאה. אבל זה עדיין לפני שהם חייבים. זאת אומרת שיש פה בעצם שתי רמות של חינוך, או שתי רמות של, תכף נדבר אם זה חינוך, אבל שתי רמות של קיום מצוות של קטנים. יש קיום מצוות של קטנים כדי להתרגל, שזה לכאורה דין חינוך, אבל יש גם מושג של קטנים שמקיימים את המצווה במלואה. בשנה שנתיים האחרונות, אם הוא חולה אז רק שנה, לא חולה אז שנתיים, מקיימים את המצווה במלואה. מה זה? האם זה המשך של ההרגלה במצוות? אפשר להגיד ככה. זה פשוט הרגלה במצוות באופן מדורג. שנה, שנתיים עושים להם לשעות, אחרי זה עוד שנה, שנתיים צום מלא, ואז שמגיעים לגיל מצוות הם כבר רגילים לצום יום שלם. ואז זה לא שני דינים, אלא רק תהליך הדרגתי. כן, הכל בעצם מדובר על הרגלה במצוות. אבל אפשר היה גם להבין לא כך. אפשר היה גם להבין שיש פה שני סוגי קיום מצוות של קטן. יש קיום מצוות שעניינו להתרגל כדי לדעת מה לעשות כשהוא יהיה גדול, לדעת או להתרגל לעשות את זה, ויש עניין של קיום המצווה עצמה על ידי הקטן. ההבדל הוא האם צריך לקיים את המצווה כהלכתה. קיום מצווה, גם אם זה על ידי קטן, אבל קיום מצווה פירושו לקיים את המצווה לפי כל דקדוקיה ופרטיה. אם אנחנו מדברים על הרגלה, כמו שיונתן אמר קודם בצדק, להרגיל אפשר גם לדבר על קיום חלקי של המצווה. אוקיי? אז זה בהחלט מעלה שתי אפשרויות כאלה. בסוף הגמרא, זה מה שרשום לענייננו, מקשים, רבי יוחנן, רב הונא, רב נחמן, יש פה שלוש שיטות, לא משנה כרגע. אמרי לך רבנן, מהי חינוך נמי דקטני השלמה? מה שכתוב מחנכים אותם, הכוונה להשלים. אז אומרת הגמרא, מי קרי לחינוך השלמה? והתניא, איזה חינוך? היה רגיל לאכול בשתי שעות, מאכילים אותו לשלוש. בשלוש, מאכילים אותו לארבע. במילים אחרות, חינוך זה ההרגלה, זה מושג ההרגלה. איך אתה אומר לי שיש חינוך גם להשלמה? מה הקושיה? זה מין קושיה הזאת, מה הבעיה? החינוך הוא באופן מדורג. בהתחלה עושים את זה לשעות, בשנה, שנתיים האחרונות כבר עושים השלמה, והכל זה תהליך אחד ארוך מדורג של חינוך. מה הבעיה? מה קשה פה? הגמרא כנראה מבינה לפחות בקושיה שלא, זה מושגים שונים של חינוך, זה לא עניין הדרגתי. יש חינוך שהוא לשעות, ויש חינוך שהוא להשלמה. אז שואלת הגמרא, רגע, אבל לא הבנתי, אם החינוך הוא חינוך לשעות, אז איך אפשר לקרוא להשלמה גם כן חינוך? זאת אומרת, הגמרא מבינה שזה לא תהליך הדרגתי, זה שני סוגים שונים של חינוך. ובאמת הגמרא כשהיא עונה, היא כנראה נותנת לזה סטמפלה. היא אומרת, אמר רבא ברולה, תרי חינוכי אבו. לא אומרת זה בהדרגה, מתחילים בחינוך לשעות, ואחרי זה עוברים לחינוך מלא. גם 24 שעות זה שעות. מתחילים בשעה, שעתיים, שלוש, עוברים לחמש, לעשר, בסוף מגיעים ל-24, מה הבעיה? זה נקרא חינוך לשעות, לא? מה קשה? למה צריך לתרץ את תרי חינוך אבו? רואים בגמרא שהגמרא מבינה את זה לא כתהליך הדרגתי. יש שני דיני חינוך. יש חינוך שהוא לשעות, ויש חינוך שהוא לקיים את המצווה במלואה. נכון שזה נעשה, מבחינה כרונולוגית זה נעשה באופן הדרגתי, אבל בעצם זה שני דינים שונים. אני אגיד אולי יותר מזה, שני הדינים האלה יכול להיות שיסודם בעצם בשתי משמעויות של המושג חינוך. מה זה חינוך? מילולית. יש שתי משמעויות למושג הזה. שיקשרו ביניהם, אבל באופן עקרוני זה מופיע בשתי משמעויות. יש את חנוכת המזבח. מה זה חנוכת המזבח? מה פירוש המילה? מה זה חנוכת, מה זה נקרא לחנוך את המזבח?
חניכה, כמו מלשון חניך.
כלומר, מה זה? חנוכת המזבח פירושו התחלת העבודה.
התחלת מילוי תפקיד.
נכון? התחלת מילוי התפקיד זה חניכה, זה חנוכת המזבח. חינוך במובן שאנחנו מדברים עליו היום זה משהו אחר. זה שלבים שקורים לפני התחלת העבודה. החניך שלי אני מלמד אותו לפני שהוא נכנס להיות עובד מן המניין. וגם בז'רגון החינוכי, כן, שאנחנו מחנכים ילדים, זה כדי שכשהם יהיו גדולים ידעו מה לעשות. זה לא כדי לגרום להם עכשיו להתנהג נכון. אבל אם תחשבו על זה קצת, זה לא כל כך פשוט. למשל בעברית היומיומית, אני לא מדבר כרגע על ההלכה. כשאני מחנך ילד, האם כשאני רוצה לחנך ילד, זה רק כדי שכשהוא יהיה גדול הוא ידע מה לעשות? לא. זה כדי לוודא שגם עכשיו הוא מתנהג נכון, כיוון שעכשיו אין לו דעת, אני לא סומך על זה שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות לבד, אז אני דואג לזה שהוא יקבל את ההחלטות, נכון. זאת אומרת, גם היום מושג חינוך, יש לו שתי משמעויות. משמעות אחת, זה להיות הדעת של הקטן, כי אין לו דעת. אז אני צריך לוודא שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות, ועושה את המעשים הנכונים, א', לא יפגע במישהו אחר, או לא יפגע בעצמו אפילו, אוקיי? זה מטרה שמטרה עכשווית, לא לעתיד. חוץ מזה, אני צריך לחנך אותו כדי שידע לקבל החלטות ולהתנהג נכון, שהוא יהיה גדול. זה תפקידים שונים. אז מושג החינוך יש לו כפל פנים. יש לו פנים עם המבט לעתיד, ויש לו פנים עם המבט להווה. אם מסתכלים על זה ככה, אפשר בהחלט להבין את התרי חינוך היו, הוא אצלנו בסוגיה, כבאמת שני דברים, לא הדרגתית. יש לי עניין אחד, הוא עם הפנים לעתיד. לחנך אותו, גם לתת לו מוטיבציה, וגם לתת לו את הידע. וגם אולי אפילו את היכולת הפיזית, להרגיל אותו לצום לאט לאט, כי זה לא כך פשוט לצום 24 שעות, בוא נרגיל אותו בהדרגה. אבל כל זה, זה עם מגמת הפנים לעתיד. הפעולה שאותה אני עושה עכשיו, אין לה ערך מצד עצמה. היא תיסה פירות בעתיד. זה נקודה אחת. יש חינוך שעניינו להשיג מטרות עכשיו. אני רוצה שהקטן יתנהג נכון עכשיו. תענית לשעות, אין לזה משמעות לעכשיו, אתה לא מכנס במצווה. לכן כשאתה מדבר על תענית לשעות, זה ודאי חינוך שהוא עם הפנים לעתיד.
למה אין לזה ערך של מצווה? הרי יש ערך של קיום, של לא לעבור על הלב של לאכול, אם הוא היה גדול. כלומר, גם אם אני אוכל ביום כיפור, אז אחרי זה אני לא יכול להמשיך לאכול.
הערה טובה, אני אגיע לזה, אני אעיר על זה עוד רגע. בסדר? אבל על פניו, אם אני לא מקיים מצווה, אז הקטן לא עושה משהו שהוא בעל ערך עכשיו. אז לכן זה לא רלוונטי לגבי ההישג בהווה, ההישג העכשווי. זה עם הפנים לעתיד. אם אני רוצה לדבר על לדאוג לזה שהקטן יעשה משהו בעל ערך עכשיו, בפשטות מדובר על צום שלם. זה תענית ההשלמה. זה חינוך להשלמה. חינוך להשלמה זה לדאוג שהקטן יעשה מעשה טוב עכשיו, לא עם הפנים לעתיד. אבל בשביל זה זה צריך לעשות כהלכתו, אחרת זה לא מצווה. עכשיו אני אעיר קצת על מה שיונתן אמר קודם. יונתן בעצם אומר, בסדר, אבל גם אם הקטן צם שעתיים, אז שעתיים הוא לא אכל, לפחות את זה הרווחתי. אז יש לזה גם ערך עכשווי, לא רק כלפי העתיד. פה אני אענה בתארטה. קודם כל, לא בטוח שיש ערך, לא בטוח שיש חינוך עליו. וזה קשור לתוספות ישנים, אם ראיתם בסוגיה שלנו. מחלוקת בשתי דעות בתוספות ישנים אצלנו בסוגיה. ויש דעות בראשונים שלאווים לא רלוונטיים למצוות חינוך. מצוות חינוך זה להרגיל אותך לעשות מצוות. לא לעשות לאווים, כשתהיה גדול, נדאג לזה שלא תעשה לאווים. אבל ההרגלה וכל המישורים האלה, זה מדבר רק על המצוות. אז יכול להיות שגם אם יש לאו על אכילה ביום כיפור, אם הרווחתי שעתיים, אז זה לא, אז נכון שמנעתי אותו מלאו, אבל זה לא מצוות חינוך. אבל אני רוצה לטעון מעבר לזה. יכול להיות שביום כיפור, הרי זה, אתה הסגרת את הנפקמינה, כי מה קרה עם מי שאכל ביום כיפור? האם הוא צריך להמשיך לצום או שהוא איבד? זהו, הוא יכול להמשיך לאכול, כי זה לא עוזר לו, את יום כיפור הוא כבר לא מקיים. האמת שהאחרונים דנו בזה, רובם נוטים לחשוב שאני צריך להמשיך לאכול. אבל יש בהחלט היגיון לומר שאיבדתי את הצום. מה הרעיון פה? הרעיון פה הוא שהמושג, בתורה עצמה לא כתוב שאסור לאכול ביום כיפור. כתוב שצריך להתענות. הגמרא מדברת שם על מה המקור לזה שיש לאו על אכילה או על תענית ביום כיפור, אין לאו. לא מופיע בשום מקום. הדנה אולי יקש מהקרת, נלמד שיש לאו וזה, אבל אין, מה שכתוב בתורה זה רק מצווה תעשה. תענו את נפשותיכם. מה ההבדל בין איסור אכילה לבין חובת תענית? איסור אכילה, זה כשאתה אוכל, אתה עובר איסור. האם לא לאכול רגע אחד זה נקרא להתענות? לדעתי לא. להתענות זה תמיד אי אכילה לאורך זמן. איסור אכילת חזיר, אם אתה אכלת חתיכת חזיר, כזית נגיד, באותו רגע עברת עליו. זה לא תענית מחזיר. אסור לך לאכול חזיר. מאכלת חזיר, עברת על עליו. ביום כיפור אין איסור אכילה. ביום כיפור יש חובת תענית. מה זה חובת תענית? שאני לא אכלתי ב-11 בבוקר, אז התעניתי ב-11 בבוקר. אז אני כל יום אני מתענה בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים.
כן, כל עוד אני רעב, אז כן.
לא. תענית פירושה לא לאכול לאורך זמן. הביטוי של זה, זה לא לאכול כשאני רעב. אבל זה ביטוי. תענית זה לא אי אכילה, תענית זה אי אכילה בפרק זמן. זה נקרא תענית, לא ברגע שאני לא אוכל. עכשיו, מהו פרק הזמן? יש מקום לומר שכיוון שהתורה מגדירה את יום כיפור על משך של 24 שעות, אז התענית של יום כיפור מוגדרת על 24 שעות. ולכן, אם הבן אדם אכל ביום כיפור בבוקר, עבוד לו, הוא כבר לא יתענה, מה זה יעזור לי שהוא לא יאכל בהמשך? אם זה היה איסור אכילה, אז בכי מי שאכל שום יחזור ויאכל שום, כמו שהגמרא אומרת. ברור שלא. איסור אכילה, אם עברת פעם אחת, זה לא מתיר לך לעבור פעם שנייה. אבל ביום כיפור, אם החובה היא תענית, ואם אני מגדיר את פרק הזמן של התענית כיממה, ברגע שהפסדת את זה, עבוד לך. לכן יכול להיות שבאמת גמרנו, אין חובה. ולכן, זה שאני דואג לזה שהילד לא יאכל שעה, יכול להיות שאין לזה שום ערך עכשווי. זה רק עם הפנים לעתיד. מבחינת הערך העכשווי הוא לא קיים שום מצווה. ואיסור אכילה אין פה, יש פה חובת תענית. גם עליו, לרוב הדעות יש פה עליו, אבל עליו הוא על מי שלא מתענה, לא על מי שאוכל. זאת לא הנקודה. אז לכן יכול להיות שאין פה בכלל ערך עכשווי. אגב, אני אתן לכם נפקמינה, מעניינת, כי הלמדנים פה תמיד נופלים בעניין הזה. מה קורה עם קטן שמביא שתי שערות באמצע יום כיפור? האם הוא חייב להמשיך להתענות? אז בדרך כלל תולים את זה בחקירה, האם יום כיפור הוא יחידה אחת או זה אוסף רגעים? אם זאת, כמו שאמרתי קודם, יחידה אחת שבה צריך לצום, הקטן הזה יצום חצי יום, זה לא רלוונטי, המצווה היא לצום את כל 24 שעות. אם זה איסור אכילה בכל רגע ורגע, אז זה שהוא אכל עד עכשיו, בסדר, אבל הוא מכאן מעלה שלא יאכל. אבל תחשבו, הרי הקטן צם מדין חינוך עד הבוקר, הוא לא אכל, רק הוא לא היה חייב מדאורייתא בזה, מדין חינוך זה דרבנן. אבל הוא צם. אני טוען שאם זה כך, הוא צריך להמשיך לצום את שאר היום, גם לתפיסה שמדובר על צום של יום שלם, של יממה שלמה. כיוון שההגדרה של התענית היא הגדרה עובדתית, לא הגדרה הלכתית. אם עובדתית הוא לא אכל 24 שעות, אז הוא התענה את התענית במלואה. נכון שהוא לא היה חייב בה, אלא רק מהבוקר, אבל מהבוקר הוא חייב בה. ואת שאר הזמן שהוא לא אוכל, אם הוא לא אכל קודם, גם אם הוא לא אכל בגלל דין חינוך, לא בגלל מצוות תענית, אבל סוף סוף הוא לא אכל. אז להמשיך לא לאכול מרגע שהוא הביא שתי שערות ועד הערב, זה נקרא להתענות. אז לכן לטענתי, הקטן חייב להתענות מרגע שהוא הביא שתי שערות, כל עוד מדין חינוך, הוא לא אכל גם אז אותו שלב.
אם התענית היא רק עובדתית, אז אם יש קטן או...
אם התענית מה?
היא רק עובדתית ולא הלכתית. אז אם יש אדם שלא מתענה מכך שהוא לא אכל חצי יום, לכאורה לא צריך להמשיך, זה נשמע מוזר.
לא הבנתי.
כי... אם אני צריך להתענות, אז, ואני לא מתענה מכך שאני לא אוכל, אז לכאורה אין לי...
לא, התענית מוגדרת כאי אכילה, לא סבל שנוצר מאי אכילה. זה הדפים שדילגנו עליהם עד דף פי בית, תסתכלו שם, הגמרא דנה שמה, יכול, יגרום האדם סבל לעצמו, יושב בחמה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. הגמרא אומרת לו, סוגי ההתענות שמוגדרים בהלכה, זה התענית שמוטלת עליי. לא מדובר על הסבל שאמור להיגרם לי כתוצאה מזה. אגב, יש כאלה שרצו לטעון שמצוות האכילה בערב יום כיפור, יש מצווה לאכול בתשיעי, מי שאוכל בתשיעי כאילו יתענה תשיעי ועשירי. אז הטענה היא שהמצווה הזאת נועדה כדי שאני אצליח להחזיק מעמד בצום עצמו. מה קורה עם תוספת הטענית? יש כאלה שרוצים לטעון שיש מצוות תוספת לפני יום כיפור, כדי שאני אקיים מצוות טענית מהרגע הראשון. כי אחרת ברגע הראשון אני לא מתענה, אכלתי בכל הזמן עד עכשיו, אני לא רוצה בכלל לאכול עכשיו. אבל זה בפשטות לא נכון. יש מצוות תוספת, לא בגלל שאני צריך לדאוג לזה שאני אתענה מהרגע הראשון, יש מצוות תוספת, כמו תוספת שבת. לא להתענות גם לפני כן. אז בקיצור, לענייננו, הטענה היא שכאשר אני גורם לקטן לא לאכול ביום כיפור, אין לזה ערך עכשווי, זה רק עם הפנים לעתיד. כשאני מדבר על הערך העכשווי, זה אך ורק אם אני דואג לזה שהקטן ישלים תענית מלאה, כי אז הוא מקיים את המצווה. לשעות זה לא לקיים מצווה, זה הכנה, להרגיל אותו, כך שבעתיד הוא יקיים את המצווה. אז שני האספקטים האלה של מצוות חינוך, בעצם יכול להיות שיסודם בשתי המשמעויות של המושג חינוך. חנוכת המזבח פירושו להתחיל את העבודה. זה ההשלמה. קטן שמשלים את התענית במלואה, בעצם מתחיל לקיים את מצוות התענית. מצוות התענית על 24 שעות. קטן שמחונך לשעות, שמה זה חינוך במובן שאנחנו מדברים עליו היום. כן, זה לחנך אותו, להרגיל אותו עם הפנים לעתיד, כדי שבעתיד הוא ידע מה לעשות. אוקיי. אז זה לגבי הגמרא שלנו, אמרתי לכם, תוספות ישנים מעלה כל מיני אספקטים שעוד נחזור אליהם, אבל בשביל זה אני צריך כמה הקדמות. עכשיו הקדמות כבר על מצוות חינוך, אנחנו בתוך סוגיית חינוך עצמה, הקדמות של קודם זה קטן במצוות בכלל. עכשיו אני מדבר על מצוות חינוך. מצוות חינוך, כמו שהגמרא בסוכה אומרת זה בכמה מקומות, כמו שאמרתי קודם, המצווה היא רק מדרבנן, למרבה הפלא, זה מאוד מוזר, אין חובה דאורייתא לחנך את הקטנים. אין חובה דאורייתא כזאת. יש בשיננתם לבניך לגבי תלמוד תורה. לגבי חינוך למצוות, אין מצווה דאורייתא כזאת. יש רק מצווה דרבנן. הגמרא, המשנה בסוכה אומרת, כן, נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. קטן שאינו צריך לאימו, חייב בסוכה. מעשה וילדה קלתו של שמי הזקן, הוא פיחת את המעזיבה, וסיכך על גבי המיטה בשביל קטן. בסדר? אז בעצם אנחנו דואגים לזה שהקטן יעשה את זה, אבל זה, כמו שמבואר שם, זה חיוב דרבנן. הדברים יותר מפורשים, בגמרא בסוכה בדף ב', נראה אותה בפנים, אני לא שיתפתי. כן, הגמרא אומרת שם, ביתבי, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. ורבי יהודה מכשיר עד 40-50 אמה. להלכה אנחנו פוסקים כמו תנא קמא, 20 אמה. אמר רבי יהודה, עכשיו רבי יהודה תוקף את רבנן, ומנסה להוכיח שלא צריך שיהיה פחות מ-20 אמה. מעשה באלני המלכה בלוד, שהייתה סוכתה גבוהה מ-20 אמה, והיו זקנים נכנסים ויוצאים לשם, ולא אמרו לה דבר. אז רואים שלא צריך סוכה בגובה 20 אמה. זה הקושיה של רבי יהודה על רבנן. אמרו לו, עונים לו רבנן, משם ראיה, אישה הייתה, ופטורה מן הסוכה. היא הייתה אישה פעם, אז היא פטורה מן הסוכה. אז אומר להם רבי יהודה, אמר להם, ולא שבעה בנים היו לה, ועוד, כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים, כדי היו לה שבעה בנים שהיא הושיבה אותם בסוכה הזאת, והסוכה הייתה גבוהה למעלה מ-20 אמה. רואים שלא צריך סוכה שתהיה עד 20 אמה. וחוץ מזה, כל מעשיה היא עשתה על פי חכמים. שואלת הגמרא, למה לי למתני ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים? הכי כאמר לו, וכי תאמרו, בנים קטנים היו, וקטנים פטורים מן הסוכה, כיוון דשבעה אהבו, הרי היו לה שבעה בנים, אי אפשר דלא הווה בהוא חד שאינו צריך לאימו. אז לפחות אחד מהם כבר הגיע לגיל שהוא לא צריך לאימו, לגיל חינוך. וכי תימו הוא קטן שאינו צריך לאימו מדרבנן או דמחייב, ואי בדרבנן לא מאשגחה, תשמע ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים. זה מה ששואל רבי יהודה את רבנן. מה הוא אומר להם? היו לה שבעה בנים. שבעה בנים במרווחים כאלה, אז די ברור שלפחות אחד מהם הגיע כבר לגיל שלא צריך לאימו והוא חייב בדין חינוך. מה תגידו לי? שמצוות חינוך זה רק דין דרבנן. נכון, אבל אלנה המלכה עשתה את כל מעשיה על פי חכמים. היא לא עברה גם על דיני דרבנן, לא רק על דיני דאורייתא. זה מה שמוכיח רבי יהודה נגד רבנן. הגמרא ממשיכה, זה פחות חשוב לענייננו. מה אנחנו רואים כאן בעצם? אנחנו רואים כאן א', שמצוות חינוך היא מדרבנן. פורש בגמרא, נכון? מצוות חינוך היא דרבנן. ב', אנחנו רואים שמצוות חינוך צריכה להתקיים כהלכתה. אחרת מה השאלה? יכול להיות שהיה שם הילד שלא צריך לאימו, הוא חייב מדין חינוך, ויושיבה אותם בסוכה של 30 אמה, כי לחינוך לא צריך להתבצע בסוכה כשרה. אז מה הקושיה של רבי יהודה? רואים פה בגמרא, שאם אנחנו מדברים על דין חינוך, דין חינוך פירושו לעשות את המצווה כהלכתה. נכון? זה מה שרואים פה בגמרא. עוד רואים בגמרא, שדין חינוך זה גם על האמא, ולא רק על האבא. נכון? כי זה אלנה המלכה. כל הדברים האלה הם לא דברים פשוטים. אנחנו נראה אותם בהמשך. אבל זה לא דברים פשוטים, אפשר להתווכח על כל דבר מהם. אני אתחיל, הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה באמת שבדין חינוך צריך להיעשות כהלכתו. תראו את הריטב"א שמה. אמר רבי יהודה, מעשה באלני וכולי, עד כל מעשה לא הייתה עושה אלא על פי חכמים. מהשם אינן, זה קטן, שמחנכים אותו במצוות, מהשם אינן, זה קטן שמחנכים אותו במצוות, צריך לעשות לו מצווה בהכשר גמור כגדול. המצווה צריכה להיעשות בו כהלכתה. דאמה, איתינן ראיה בשמעתין, מסוכה של אלני, משום דלוסגיה דליקה בבני אחד שהגיע לחינוך, ובאי סוכה מעל יתה. כן? הרי הגמרא פה, רבי יהודה מקשה על רבנן, איך אתם אומרים שסוכה צריכה להיות עד 20 אמה? הרי אלני חינכה את בניה בסוכה של 30 אמה. עכשיו, אם החינוך יכול להיעשות במצווה שהיא לא כהלכתה, מה הקושיה? לא יודע, אז היא חינכה אותם, אבל היא חינכה אותם בסוכה של 30 אמה. רואים, אומר הריטב"א, שחינוך צריך להיעשות במצווה כהלכתה. במקרא מלא דיבר הכתוב, אומר הריטב"א, חנוך לנער על פי דרכו. כן, הריטב"א לומד את זה גם מפסוק. חנוך לנער על פי דרכו, הכוונה על פי הדרך הנכונה, תקיים את המצווה כהלכתה. לא על פי דרכו כמו שאנחנו בדרך כלל מבינים. הריטב"א מבין חנוך לנער על פי דרכו, הכוונה תגרום לו לקיים מצווה כהלכתה. והוצרחתי לכתוב, שני כרגע הוא מביא עוד רעי מהירובים, והוצרחתי לכתוב זה, לפי שראיתי חכמים טועים בזה. יש כאלה שטועים בזה וחושבים שחינוך אפשר לעשות לא כהלכתו. אומר הריטב"א, לא נכון, פה בגמרא רואים שמצוות חינוך צריכה להיעשות כהלכתו. אגב, לענייננו, היה מקום לחלק בין שני דיני החינוך שעליהם דיברנו. דין חינוך שמטרתו להרגיל את הקטן, יכול אולי לעשות לא כהלכתו. איך רואים את זה אצלנו בגמרא? תגרומים לו לצום שעתיים. זה לא כהלכתו, הרי כהלכתו זה לצום 24 שעות. מה העניין לחנך אותו לצום שעתיים? זה לחנך אותו בלי שהוא עושה את המצווה כהלכתה. זה בהרגלה לעתיד. ומה זה החינוך להשלמה? זה החינוך לעשות מצווה כהלכתה. לפי זה יוצא שדין חינוך שאנחנו מדברים עליו בשאר השעס, זה דווקא החינוך להשלמה, זה לא החינוך לשעות. החינוך לשעות זה דין מיוחד ביום כיפור. הדין חינוך הרגיל זה החינוך להשלמה, שהוא דין כללי בכל התורה. צריך לחנך קטן, לעשות מצווה כהלכתה. באמת, השולחן ערוך כותב, קטן היודע לנענע לולב כדינו, אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות. אתם רואים? כדינו. ואם הוא יודע לנענע לולב לא כדינו, אז עוד לא צריך לקנות לו לולב. למה? תרגיל אותו למצווה חלקית. לא. אז זה מה שאומר השער הציון שם, כדי לחנכו במצוות, הוא פשוט, וצריך שיהיו דלת מינים קשרים, כמו בגדול. אוקיי? ואת החינוך צריך לעשות כהלכתו. כך מדויק בשולחן ערוך, כך כותב בשער הציון, כך מדייק הריטב"א, וכך פשט הגמרא בסוכה. זה מעורר כמובן את השאלה, אז מה קורה בסוגיה שלנו ביומא? הסוגיה שלנו ביומא מדברת על חינוך לשעות. חינוך לשעות הוא לא כהלכתו. כבר נתתי איזשהו רמז על שני דיני חינוך, יכול להיות שיש דין חינוך ספציפי לתענית, ששם אומרים לי לעשות את זה גם לא כהלכתו, אבל התרי חינוך אהבו בסוף הסוגיה שלנו, זה דין חינוך השני, שזה חינוך לתענית כהלכתה, את כל ה-24 שעות, וזה הדין חינוך הכללי שיש בדרבנן בכל ההלכה, לא רק ביום כיפור. הדין של חינוך לשעות הוא דין ספציפי ליום כיפור. אולי זה הסבר אפשרי, אבל לזה אנחנו נגיע כבר בפעם הבאה. מי שרוצה עוד להעיר, לשאול, אז אפשר. אוקיי, אז אנחנו עוצרים כאן. להתראות.
תודה רבה, כן טוב.